בלימודים המרתק בספר שמות, ואנחנו בעיצומו, או בתחילתו איתה נכון, של פרק י' וישמע. יתרו כהן מדיין, חותן משה. את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו. כי הוציא השם את ישראל ממצרים. קודם כל פשוט הכתוב לא מובן, מה זה החזרה הזאת? וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, מה הוא שמע? את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו. נו, מי לא יודע מה עשה אלוהים למשה ולישראל עמו? מה שכתוב בהמשך, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אם כן, יש פה כפילות. היה די לכתוב את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, או שהוא שמע כי הוציא השם את ישראל ממצרים. הכפילות לא מובנת. עד כאן מובן? מה לא? אם אני אומר, אני ראיתי שאכלת ארוחת צהריים, וזה היה בזמן שאכלת שניצל עם יטריות. זה אותו הדבר, נכון? כן או לא? ולכן, כשהוא אומר, כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, זה זהה, מצד התוכן, להוציא השם את ישראל ממצרים. מה לא ברור כאן? מובן או לא עכשיו? מובן. מה? כפילות. יפה. התשובה נמצאת בשלה. רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ אומר שצריך לקרוא את זה כך. כל אשר עשה אלוהים למשה, הכוונה שעשה השם את משה לאלוהים. הוא עשה אלוהים למשה. איפה הוא עשה אותו אלוהים? כתוב, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. אז אם כן, זה שמשה נהיה אלוהים, זה מה שיתרו שמע, שהוא עשה את אלוהים למשה. ומה הוא עשה לישראל? השם. את כל אשר עשה, השם, אלוהים למשה. ומה הוא עשה לישראל? עשה, לא, הם לא יודעים לקרוא, מה קרה? עשה אותם עמו. ולישראל עמו. כלומר, הוא עשה את משה אלוהים ואת ישראל עמו. מתי זה קרה? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זאת אומרת, יש כאן הופעה חדשה. אדם שהוא אלוהים, עם שהוא עם השם, תופעה חדשה. השאלה היא מה זה נוגע ליתרו. אתם רואים, יש פה ברשי שאלה מפורסמת, מה שמוע שמע ובא. הפירוש הדבר הוא בא. יש הרבה הרי ששמעו את הדברים האלה ולא באו. אז כנראה שיש סיבה מיוחדת ליתרו לבוא, שהיא שונה מהסיבה של כל העולם שלא לבוא. כי אם השם עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, אז זה נוגע למשה ולישראל. למה צריך לבוא? תיאור זמן. תיאור זמן. אבל אנחנו עכשיו כבר אחרי הדיון על זה, אנחנו כבר בדיון, אנחנו מדלגים מאוד מהר, ואנחנו עברנו כבר לדברי רשי. שרשי אומר שמה שמוע שמה הוא בא. לכאורה, למה הוא בא זה לא מובן. כלומר, זה שקורה משהו גדול, אז הוא כבר קרה. רשי אומר, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה לכאורה לא מה שכתוב בפסוק. בפסוק כתוב, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז כנראה, שמלבד שהוציא השם את ישראל ממצרים, הוא שמע משהו שמיוחד לו, שגורם לו שהוא צריך לבוא. טוב, אז אנחנו צריכים קצת להבין יותר מי זה יתרו, ומה היחסים שלו עם משה. אם נסתכל בכתוב, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה. הביטויים האלה הם ביטויי חשיבות. האיש החשוב. חותן משה, אפשר להבין שזה מגדיר את החשיבות של יתרו ביחס למשה, או שזה בא להורות על איזושהי עליונות של יתרו על משה. בואו ננסה להבין מי הוא משה עבור יתרו. מה הוא יודע עליו? הוא חתן שלו, הציל את הבנות שלו, מה הוא? חוץ מזה, הוא תלמיד שלו. כי הרי, מה עושה משה במשך 40 שנה אצל יתרו. הוא רואה את צאן יתרו, במשך 40 שנה במדבר, הוא מביא אותם אל הר האלוהים. מה זה הדבר הזה? לקחת את הצאן של יתרו לאל המדבר עד הר האלוהים. קוראים לזה תרגיל על יבש. כלומר, משה עתיד לקחת אנשים, לא צאן, להביא אותם במדבר עד הר האלוהים. את זה הוא תרגל על כבשים. לפי חז"ל במשך 40 שנה, יש אומרים 20 שנה. אבל תרגל הרבה זמן. בעקבות התרגול הזה, הרי שם נאמר שמשה רואה את צאן יתרו חותנו. זאת אומרת, מי המלמד אותו תורה, אפשר לומר? מי המלמד אותו ערכים, רוחניות, את המסורת של משפחת אברהם? מאיפה משה לומד? לומד זה מיתרו, ברור. יתרו הוא כהן מדיין, מדיין מבני כתורה. כתורה אשתו של אברהם אבינו. זאת אומרת שהמסורת האברהמית המיוחדת לאומה הישראלית נודעה למשה לא דרך מצרים, כי במצרים הוא ישב בבית פרעה, אלא הוא לומד את זה, אמנם קיבל הדרכה מאבא שלו כשהיה קטן, אבל מלבד זה, הוא עכשיו הולך ולומד אצל יתרו. עושה בעצם תהליך של חזרה בתשובה אצל יתרו. אם כן, יתרו הוא המורה של משה לנבואה. הוא הפך אותו לנביא. אם כן, משה הוא סטודנט, יתרו דיקן האוניברסיטה לענייני נבואה. אומר לעצמו יתרו, הקדוש ברוך הוא הטיל על התלמיד שלי עבודת M.A. וזה להוציא את ישראל ממצרים ולהביא אותם אל הר האלוהים. חתני עשה עבודה יפה. מה עושים אחרי M.A? תואר שלישי. הדוקטורט. בא יתרו, אומר, עכשיו אני בא בשביל העיקר. שמע שמועה יציאת, כלומר, מלחמת עמלק. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. הוא אומר, זה הצליח. עכשיו הגיע התור שלי להיכנס לתמונה. כלומר, לפי התפיסה הזאת, יתרו רואה את עצמו בתור מי שנותן את התורה. כלומר, הוא אומר למשה, כל הכבוד, עשית עבודה יפה, עכשיו אני בא להשלים. אני נותן התורה. חז"ל אמרו, נקרא שמו יתרו, שיתר פרשה בתורה. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בפסוק ו' ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך. זה מזמין את היציאה של משה, לכבודו. מגיע יתרו, הוא נותן למשה הוראות. ככה עושים, ככה לא עושים. מי אתה? אני הבוס פה. כן? יש לך מזל, עשית עבודה יפה, הצלחת, עכשיו אני בא להשלים. יוצא שיתרו רואה את עצמו בתור נותן התורה. עכשיו זה מובן, בסדר? עכשיו מעניין הרעיון הזה ש... מה? הוא שלח אותו לראות צאן. הרי מה זה ראיית צאן? זה תרגולים שעושים בבתי ספר לנבואה. אתה צריך ללמוד קצת להתבודד, לחיות עם הטבע, להיות חזק, לחמול על הכבשים, יש פעולה מוסרית שם. כל גדולי האומה שלנו היו רואי צאן. כן, לא במקרה. זאת אומרת, יש האגדה המפורסמת על משה שרץ אחרי הכבשה, כן? בגלל שהוא ראה, לא ידעתי שאתה צמא, אז טיפל בו, אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע ככה לטפל בכבשים, הוא ראוי לראות את עמי. כלומר, יש פה עבודה מיוחדת. משה ממשיך את המפעל של הבל. כן? ומשה היה רואה, כלומר, כשהוא היה הבל, הוא כבר היה רואה. כן, מה אתה אומר? יתרו רוצה לתת תורה, איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לתת תורה. יש את השאלה, האם כדי לתת את התורה, צריך שהקדוש ברוך הוא יאמר לך לתת את התורה? הפשט הוא של... שאלה, מה, מאיפה לקחת את הפשט הזה? מניין לך כל הדברים האלה? באמת? אני לא יודע, יש פה כוזרי? יש פה ספר הכוזרי? כן או לא? אין. טוב, אז מה אני אעשה? נדפיס? אני חושב שיש פה. הוא לא צריך ללכת כל כך רחוק. כל הכבוד. יישר כוח. אני קורא בספר הכוזרי, ההפך ממה שכבודו אומר. השאלה היא, האם זה לא מושכל ראשון שתורה זה ניתן על ידי ציווי מהשם? נכון? הוא אומר, איך יכול להיות שיתרו חושב שהוא נותן התורה, רק איזשהו לא דיבר איתו? אז הוא אומר, אז אני שאלתי אותו, מניין לך שכדי לתת תורה צריך לקבל את זה מאת השם? אז הוא אומר, מושכל ראשון. כן? זו הטענה של נתנאל. בואו נבדוק. אני קורא כאן בספר הכוזרי. אומר כאן הכוזרי במאמר ראשון, פסקה פזיין. אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיעם משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם? אולי אין התורה באה בראשיתה, כי מדעתו של אדם וממחשבתו, ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוה. זה מה שסברו בני ישראל לפני מעמד הר סיני. וכך גם אומר יתרו במפורש, תעשה ככה וציווך אלוהים ויכולת לעמוד. קודם כל אומר לו, צריך שרי 50, שרי עשרות, שרי אלפים, מאות, וציווך אלוהים ויכולת לעמוד. כלומר, התפיסה של יתרו היא שמייסדי דתות קודם כל מתחילים מעצמם. אחרי שזה עובד יפה, הקדוש ברוך הוא נותן גוש פנקה. יוצא לפי זה שאם האדם היה חושב בכיוון קצת שונה, הייתה גוש פנקה אחרת. מובן? זאת הייתה המחשבה. אגב, כקיימת עד עצם היום הזה, אצל חוקרי הדתות. כן? מבקרי הדתות, חוקרי הדתות, סבורים שזה באמת ככה עובד. אז הם מוכנים לקבל אולי שזה מין מגע עם העולמות הרוחניים, אבל זה כמין בונוס. בסדר? כן.
ובעיקרון יתרו היה לו עץ של פרעה במצרים, נכון? ואז הוא ברח. לפי המדרש.
נכון.
עכשיו, אתה אמרת שכמובן יוצא מקטורה, והוא לימד את משה תורה, ובעצם הוא היה, כי הוא כולו בעבודה זרה.
היה כולו בעבודה זרה. מה זה כולו בעבודה זרה? תסביר לי בדיוק מה אתה חושב על יתרו.
למה אתה קיבלת את זה שהוא ידע כאילו ללמד תורה כביכול במוסר? המוצא שלו היה במצרים בכלל.
המוצא של יתרו היה במצרים?
הוא היה יועץ פרעה.
אז מה? גם רבי יצחק אברבנאל היה יועץ של מלך ספרד, אז מה? זה אומר משהו? ההפך. ואולי גם במצרים זה לא סתם עבודה זרה קטנה כמו שאתה חושב. זה בעצם עבודה זרה עמוקה. חזל אמרו משהו מאוד מעניין על יתרו. אמרו על יתרו שהוא עבד כל עבודה זרה שבעולם. לכאורה, בשביל לעשות דבר כזה, צריך להיות מטורף. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להסתפק בשניים, שלוש, עשר עבודות זרות? מה אתה צריך את כולם? איך להבין את זה? אז בשיחות מוסר, הבינוניות אומרים ככה, מוריי ורבותיי, זה אדם שבדק כל אמונה, ואחרי זה הוא זרק את האמונה הזאת, והלך לאמונה אחרת וכו'. אבל חזל לא אמרו את זה. חזל אמרו שהוא עבד כל עבודה זרה שבעולם. מה זה אומר? שהוא עבד לכולם בבת אחת, כולם ביחד. אני שואל את השאלה, מדוע שאדם יעבוד לכל העבודות זרות ביחד? נו תגיד, שואלים לך שאלה, תענה. יפה, יש לו אינטואיציה של אחדות. כלומר, העבודה זרה של יתרו זה פנתאיזם בעצם. הוא מאמין בכל הישות האלוהית כולה שבקוסמוס. מה הוא לא יודע? מה?
שאלוהי ישראל.
אז הוא לא יודע את הטרנסנדנטיות. כלומר, הוא יודע את האלוהות האמננטית, הוא לא יודע אלוהות טרנסנדנטית. למה הוא לא יודע? כי הוא לא שמע. זאת אומרת, יש מושגים שיכולים לבקוע בנפש האנושית מכוח ההתאחדות עם הרוחניות העולמית. וזה אפשר גם בלי התגלות. אבל כל זמן שאין התגלות, אתה לא יכול לדעת על מציאות טרנסנדנטית. בהגדרה, כי הטרנסנדנטי הוא מעבר לכל מחשבה. ולכן רק אחרי שהוא שמע, עלה לו רעיון חדש. בואו נראה בפסוק, פסוק רק רגע, פסוק י' א', בבקשה. סירה, אני אמרתי רק רגע? פסוק י' א', עתה ידעתי כי גדול השם. מאיפה אני יודע כי גדול השם? בואו תראו את הפסוק. פסוק י' א', אתה נמצא שם? כן. אתה ידעתי כי גדול השם. איך הוא יודע כי גדול השם? מאיפה הוא יודע? מכל האלוהים. כתוב. אתה ידעתי כי גדול השם. מכל האלוהים. זאת אומרת, הוא מתעלה מתוך התפיסה שלו, הכוללת את כל האלוהויות שבעולם, הוא עולה למדרגה של הכרת הטרנסנדנטיות. מה זה גדול? בכלל, מה פירוש המילה גדול? מישהו יכול להסביר לי מה זה גדול? עברית פשוטה. לא קטן. זאת אומרת, אם יש משהו שבגודל 10 סנטימטרים, אז מה עיקרי גדול? 20 סנטימטר. אבל 20 סנטימטר זה קטן ביחס למטר. אז שום דבר הוא לא גדול באמת. חוץ מ אין סוף. כשאומרים גדול, מתכוונים, גדול באופן מוחלט, מתכוונים לאין סוף. אז זה בדיוק מה שאומר כאן יתרו. אתה ידע כי גדול השם. כלומר, אני יודע שהוא אין סוף. מכל האלוהים. רצית להגיד משהו, אתה עם הכיפה. כן. מיתרו? האם הוא היה נביא? הגמרא במסרת עבודה זרה אומרת שכן. אבל אני עוד לא יודע, אני בינתיים לומד פשט. מה אופי הנבואה של יתרו? כן? מה זה רוח הקודש של יתרו? אז זה אדם חשוב. כן? אז אני לא יודע אם להגדיר אותו כנביא במובן הישראלי של המילה. אבל אדם גדול שחושב שהוא יכול לתת את התורה, בהחלט יש כאן. כן? בבקשה. זה שאלה מעניינת. צריך לראות מה הגורל של יתרו אחרי כל הסיפור הזה. האם יתרו מצטרף לעם ישראל, גר, כפי שעולה ממשט דברי חז"ל, או שהוא כמין גר תושב כזה, שעל הגבול בין ישראל לעמים? כן, אבל השאלה היא מה זה להכיר. יש מה שנקרא להיות שייך לקדושה מבפנים, ויש להיות שייך לקדושה מבחוץ. יש שני אופנים של שייכות. לכן זה, המעמד של יתרו לא לגמרי ברור. אני אגיד אולי זה ככה. אתם יודעים מה קרה למשה? כן? תסתכלו בפסוק פסוק י"ג. ויהי ממחרת וישב משה. מה זה לשבת? זה מצב יציב, נכון? יושבים, יציב. עכשיו, ויעמוד כל העם על משה. אז איך הם עומדים? משה יושב, והם עומדים, ניצבים עליו. מה אומר לו יתרו? אתה לא תחזיק מעמד. אם אתה יושב וכל העם ניצבים, אתה לא תחזיק. מה עושים כדי להחזיק שני ניצבים? שמים יתר. זה היתר שלו, יתרו. כן? בא להחזיק אותו מהצד. הוא היותרת, הנוספת על ישראל, על משה וישראל, יש יתר. מכאן למשפט פיתגורס מן התורה, ולכן לא צריך לבוא בתלונות, כל התיכוניסטים שלבוא בתלונות אל פיתגורס, יש כבר תלונות שער לפנות עוד ליתרו, משפט יתרו. בבקשה. אנחנו צריכים לראות, מהי התורה שיתרו רצה להביא? זו שאלה גדולה. כן, בבקשה. למה שאני אחזור עכשיו לפירוש של השלה? אתה מבין שאם אני אחזור לפירוש של השלה, זה יקטע את המהלך של הלימוד? לא, אני לא צריך להגיד בעצמי, צריך לחשוב על זה לבן, אני לא... טוב, בסדר. אלא אם כן, תוכיח לי שזה קשור לנושא שאנחנו נמצאים בו עכשיו. טוב, בסדר. מה אני יכול לעשות? היית צריך לשאול אז. לא אשמע. זה מה שהסברת. כלומר, מלחמת עמלק, קריאת ים סוף, זה בעצם השלמה של יציאת מצרים. ואז בעצם כל מה שנותר לעשות אחרי מלחמת עמלק זה להגיע מרפידים להר סיני. נכון? זאת אומרת שעכשיו בהר סיני, מקום מתן התורה, זה המקום שבו יתרו רואה את עצמו כפועל. מובן? טוב. כבר אומר למשה כל הכבוד, אני עכשיו מומחה לענייני אלוהות, בוא נהיה זה שילמד עכשיו את התורה לעם ישראל. באמת זה מה שהוא עושה, הוא רואה את משה, שופט את העם, ואז הוא אומר לו, את מה השתגעת? אני אסביר לך איך עושים. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו יש פה כמה דברים עמוקים מאוד שעולים מכל הסיפור הזה. ראשית כל, מתי מגיע יתרו? מחלוקת בחז"ל, לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. נכון? זה הוויכוח. איפה זה כתוב בתורה? איפה זה מסופר בתורה, ביאתו של יתרו? לפני, יפה. זה אומר שממה נפשך, או שזה חשוב שיתרו יבוא לפני מתן תורה, או שאפילו... אפילו אם הוא בא אחרי מתן תורה, זה חשוב שזה ייכתב לפני. כלומר, המציאות ההיסטורית איננה מעלה ואיננה מורידה, מה שחשוב זה שיתרו כתוב לפני. זה דבר חשוב. זאת אומרת, אי אפשר שהתורה תינתן בלי נוכחות של מישהו מאומות העולם. מעניין, לא? למה? למי ניתן את התורה? לעם ישראל. נו, אז מה זה אומר? שאומות העולם בחוץ, נכון? כלומר, המאורע הכל כך חשוב הזה מפקיע את כל האנושות משותפות בקודש. סיני שהביא שנאה לאומות העולם. אי אפשר שתורה כזאת תינתן ללא אפשרות של כניסה של מישהו מבחוץ. לכן התורה מספרת על יתרו מקודם. הוא הופך את התורה לאוניברסלית, היא רלוונטית לאומות העולם דרך יתרו. כי הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני אגלה לך סוד, אבל אל תגלה לאף אחד. הקדוש ברוך הוא ברא גם את הגויים. אני באמת שאלתי את עצמי, למה הוא עשה את זה? חשבתי שזה רק השמצה, שזה לא בסדר להגיד את זה, אבל זה כנראה אמת. הוא ברא את הגויים, אז כנראה שזה חשוב לו. בסדר? כן, בבקשה. כן, כלומר, הגירות זה אחד הסגנונות. עכשיו, יש שאלה בכלל, שאלה, מה המעמד של יתרו? מה? כן, אמרתי, המעמד של יתרו לא לגמרי מבורר. למשל, חובב בן ראואל, חותן משה, הוא חוזר אל ארצו. האם חובב זה יתרו? או בני קני חותן משה הצטרפו. הוא עצמו הצטרף או לא? הדברים האלה לוטים בערפל אצל חז"ל. אבל מה שברור, שיתרו ממלא תפקיד חשוב. הוא הגוי המצטרף. כן, יתרו, אותיות, רות, גם רות היא הצד הנקבי שמשלים את זה. עכשיו, יש ב... נכון. יש ב... זה מדהים, לא שמתי. יש בעשרת הדיברות ששמענו בהר סיני. כן, בבקשה. זה נכון. הייתה התגלות במגדל בבל. אבל זה עתיק. כן, כלומר, זה יסתיים לא טוב, אבל נותר איזשהו רושם, נכון? ומשם הבסיס להצטרפות, כן? יש גם ערב רב, כן, ערב רב, זה אלה שעושים בעיות, אנחנו מחפשים מי שלא עושה בעיות. כן. עכשיו, יש בעשרת הדיברות מספר מאוד מעניין של אותיות, אבל לפני שתגידו לי את מספר האותיות, תשימו לב דבר מעניין. עשרת הדיברות, כתבו המפרשים, זה שורשי כל המצוות כולן. נכון? כל המצוות כלולות בעשרת הדיברות. כך אומר רבי יהודה הלוי ועוד אחרים. הרמב"ן, רבנו סעדיה גאון. אז כמה אותיות צריכות להיות בעשרת הדיברות? 613. זהו, כמו שאתה אומר, יש 620. למה? אגב, מה ההפרש? מישהו יודע מתמטיקה טוב פה. מה ההפרש בין 613 ל-620? שבע מצוות בני נוח, יפה. זאת אומרת, אי אפשר שהתורה תינתן בלי שייכות של בני נוח. 620 זה גמטריה של איזו מילה? כתר. הכתר מתגלה, כלומר שלמות הרצון האלוהי מתגלה כשאומות העולם מצטרפים. מובן? כן. יש אחד מתלמידי הבעל שם טוב, בעל תולדות יעקב יוסף. הלא הוא רבי יעקב יוסף מפולנה. הוא אומר דבר מעניין, שישראל ואומות העולם הם כמו נשמה וגוף. הגוף ללא הנשמה מת, והנשמה ללא גוף סובלת. ולכן חייב להיות הערה מזה לזה. בבקשה. לא שומע.
למה סלון אמר שהשיבה
שמשלימים לכתר זה שבע מצוות בני נוח? תגיד. אם זה כל כך בא לך. אפשר גם את זה להגיד. שבע מצוות בני נוח באות להשלים בתוך האומה את ה-620 כשאין השפעה כלפי חוץ. יפה. עכשיו בואו נתקדם. יש עוד משהו עוד יותר עמוק שעולה מכל הסיפור הזה. בזמן שבו ניתנה, שבו צריכה התורה להינתן, בא מישהו אחר ואומר אני נותן התורה. האם יש עוד אפשרויות נוספות שהתורה תינתן? למה דווקא על ידי משה? אולי יש עוד אנשים אחרים, חוץ ממשה יתרו, יש עוד מישהו? מה? אהרון? כן, מי עוד? אנחנו רוצים במקורות שלנו כמה דברים מאוד מוזרים. למשל, היה נביא, לפי עדות התורה, שהיה גדול במדרגתו ממשה. בלעם. אז מדוע שלא בלעם יהיה נותן התורה?
רשע.
רשע זה דבר שניתן לתקן. גם הרמב״ם אומר, בלעם בזמן כשרותו נביא היה. זאת אומרת, אין לנו מניעה לומר אם כן, שאולי בלעם יהיה נותן התורה. יש לכם אולי עוד מישהו? מימי משה, גם כן, מחפש. איוב, יפה מאוד. כן, איך אמר איוב? אמר, מי ייתן איפה ויכתבון מילאי? מי ייתן בספר ויוחקו? אתם מבינים מה זה בספר ויוחקו? מה הוא מתכוון לומר? שהדברים שלו יהיו דברי תורה. נכון? אז אם כן, יש לנו פה שלושה אנשים שכל אחד יכול להיות זה שייתן את התורה בימי משה. יתרו, בלעם, איוב. מעניין מאוד, אף אחד מהם לא נהיה נותן התורה. מדוע? אם אנחנו מסתכלים על התורה של יתרו, מהי התורה שיתרו רוצה לתת? תורת האדם. איך לארגן את החברה? שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. שלא יריבו. ואם כבר רבים, איך פותרים את הסכסוכים? המרחב הזה נקרא במוסר של היהדות, בין אדם, מה? לחברו. מה? בין אדם לחברו. בלעם, המומחיות שלו היא בין אדם למקום. מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. הוא, יש לו טכניקה, טכניקת הנפילה, שדרכה הוא מגיע למפגש עם האלוהות. כן? זה השיטה שלו. קוראים לזה, מה? נופל וגלוי עיניים. שכל פעם שהיה נופל, היה וזוכה לגילויים. דומה למוחמד קצת, האפילפטי הזה. אולי רוחנית, לא יודע. כתוב נופל, תסביר זה מה שאתה רוצה. אבל זה אומר שהוא, כלומר, לעומת יתרו שהוא, אפשר לומר, הומניסט, בלעם הוא, אפשר לומר, איש דת, איש הפולחן, איש המיסטיקאי, אפשר לקרוא לזה. בן אדם, איך קוראים לזה? בן אדם? למקום. מה אם יהיה איוב? בן אדם לעצמו. כן? מה שמטריד אותו זה שאלת הסבל האנושי, הזהות האנושית, ואפשר לומר שהוא אקזיסטנציאליסט. כלומר, הוא קיומי. עכשיו, כדי ללמד תורה כזאת, האם צריך התגלות מן השמיים? לעומת מה שאתה אמרת, התשובה היא לא צריך. כדי לארגן שיטה של בן אדם לחברו, לא צריך תורה מן השמיים, גם לא בשביל בן אדם למקום, פולחנים אפשר להמציא. איך כתוב בוודה? כתוב בוודה, בני אדם בראו את האלים על ידי קורבנותיהם. כך אמרו בוודה, בכל זאת, בריג וודה. וכדי לכתוב רומן אקזיסטנציאליסטי מוצלח, אתה גם כן לא צריך התגלות. לכן לא יוב, לא יתרו ולא בלעם נוטים את התורה. האמת היא, נשאלת השאלה, אז למה צריך בכלל תורה מן השמיים? למה צריך תורה מן השמיים? למה צריך תורה מן השמיים? כשעושים את שלושתם ביחד, כלומר תורה שנותנת את הפרופורציה הנכונה ואת האחדות האמיתית בין שלושת הממדים של מדם למקום, לחברו ולעצמו, היא צריכה להיות מן השמיים. או להפריד או כדי לאחד. להפעיל אותם ביחד. זאת אומרת שאי אפשר לאדם להגיע לזה מעצמו. לכן הוא צריך התערבות. עכשיו, זה מסביר מדוע משה הוא זה שנבחר כדי לתת את התורה. מה עשה משה? כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא דבר מאוד מעניין. משה כתב, מה משה כתב? לפי הגמרא בבא בתרא. משה כתב ספרו. משה כתב, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, משה כתב ספרו, איוב ופרשת בלעם. עכשיו אני רוצה להגיד, מה זאת אומרת שמשה כתב את פרשת בלעם? הכוונה, שמאיפה משה יודע מה שבלעם אומר, תגידו לי? מה זה הקדוש ברוך הוא אמר לו? הכוונה שמשה היה מנבא את מה שבלעם אומר. זאת אומרת, אותה נבואה שיש לבלעם, יש למשה. משה מגלה את הכישרון שלו להיות בלעם. ומה עם איוב? משה הוא זה שכותב את ספר איוב. אז אם כן, משה מסוגל גם להיות איוב. ומשה גם כתב, מה אמרנו הדבר הראשון? ספרו. אז אם כן, הוא יכול גם להיות יתרו. נכון? תגיד לי מה זה ספרו של משה, אז אני יודע. מה זה ספרו של משה? והיה בנסוע אהרון. והיה אומר משה. כן? הגמרא אומרת ששני הפסוקים האלה הם ספר בפני עצמו. וזה הספר של משה, למה? כי שם לפני כן הוא מבקש מחובב בן ראואל החותן משה, הלא הוא יתרו, תבוא איתנו, והיית לנו לעיניים, ואתה תנהיג אותנו. אומר לו, אל ארצי ואל מולדתי אלך. אז זאת אומרת שהתפקיד שהיה צריך להיות ליתרו, מישהו אחר צריך למלא, והיא בנצוע אהרון, והיא אומר משה, קומה השם. אז בזה הוא הראה שהוא מסוגל להיות יתרו. אז אדם שמסוגל להיות בבת אחת, יתרו, בלעם ואיוב, הוא יכול לקבל את התורה. ואז בשבילו יש תורה טרנסנדנטית, התגלותית. עכשיו, מעניין מאוד. חז"ל אומרים שכאשר נולד משה, אמרו הצטגניני פרעו, נולד מושיען של ישראל. ואז הוא התייעץ עם שלושה אנשים, שהם בלעם, איוב ויתרו. כלומר, כדי להבין מי זה האיש הזה שנולד, צריך את שלושתם. מובן? עכשיו זה מתחיל להסביר לנו מהו הרקע של הופעת התורה. התורה היא באה על רקע האהבה אמינה של יתרו ודחייתה. לא יתרו הוא נותן התורה, משה נותן התורה. בסדר? מובן? עכשיו אנחנו צריכים כל מה שאמרנו עכשיו לא רק לדרוש מתוך הגמרא בבא בתרא, צריכים לראות שזה כתוב בפסוקים. בסדר? זה לא כל כך פשוט הדברים האלה. טוב, בואו נתקדם. כי משה היה מסוגל לכתוב גם את ספרו כמו יתרו, גם את איוב כאיוב, וגם פרשת בלעם כבלעם. סימן שיש בו שלושת הדברים האלה כאחד, וזאת הסיבה שהוא נבחר ולא מישהו אחר. עכשיו, צריך להיכנס יותר לפרטים. פסוק יוד דלת. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך? וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. מה הקושיה? הקושיה היא שאם אתה לבד, ואתה צריך לשפוט כל כך הרבה אנשים, לא תצליח. כלומר, אתה גורם לפקק לשסתום בתוך הטיפול, בתיקים, כן? יש הרבה הרבה בעיות, גם אם אתה פותר את זה תוך שתי דקות, אבל בכל זאת יש הרבה מאוד אנשים. יותר מזה, קשה. וכי משה לא ידע את זה? מה משה עשה כשהוא הצעיר? הוא היה שר, מינהו פרעו על ביתו. כלומר, משה ניהל את מצרים. אדם שניהל את מצרים יודע שצריכה להיות מערכת משפט, היררכית. אז מה הוא צריך עכשיו שילמדו אותו את זה? שאיזה אחד מן המדבר יבוא יגיד לו את זה? חצי בדואי? מאוד מוזר. מה אומר משה? ואומר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כלומר, אל תחשוב שהם באים בשביל הסכסוכים. הסכסוכים הם דרישת אלוהים. זה מה שהם למדו. הם לומדים עכשיו שהמשפט זה דבר השם. כלומר, בעצם מה שמשה מגלה ליתרו, שיש אחדות בין העולם הרוחני לבין העולם של הוויות העולם הזה, הוא דפק לי את האוטו והוא שבר לי את הצנרת. כל זה אחדות אחת. לכן הוא אומר, דווקא צריך שיבואו אליי. עכשיו, וכי משה, אז אם ככה, משה נכשל, כי אחר כך קמו שרי 50 ושרי עשרות. אומר הרב קוק, לא, משה לא נכשל. הוא רצה שבראשית ייסוד המשפט, יוודע שדרך המשפט יודעים את האלוהים. אז זה שאחר כך, היא תהיה מדרגה שנייה, טכנית, פרגמטית, שבה יחלקו את הטיפול בתיקים לפי היררכיה משפטית, זה בכלל לא משנה. כי כבר נקבע ביסוד של המשפט, דעת אלוהים שמלווה בזה. אוקיי? טוב. היו חוקי תורה. נכון. והרי היה שזה לפני מתן תורה, שכתוב שהם באים לדרוש אלוהים, ולא כתוב שהם באים לדרוש את השם. נכון? טוב. טוב, כאן אני מדלג על כל הנושא של הסנהדרין, דיברנו על זה מספיק. פסוק כ' ז', וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו, ואז כשאלה מתי זה היה בדיוק הסיפור הזה. פסוק, פרק י' ת' פסוק א'. כאן אנחנו נכנסים להילוך גבוה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה כאן הראש חודש, באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מתי הם נסעו מרפידים? יום לפני. שזה היה איזה יום? כפתת. עולמת. והייתה לפני כן המלחמה בעמלק בכפחת באייר. זוכרים, דיברנו על זה. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. באים עיתונאים, שואלים, אדוני, אתה מוכן לענות לכמה שאלות של עיתונאים? אנחנו מרדיו מדיין, האם אתה מוכן להקדיש לנו כמה דקות? טוב, בסדר. מאיפה אתה בא? אני בא ממצרים. אהה, יפה. לאן אתה רוצה להגיע? אנחנו רוצים להגיע לארץ כנען. למה? זה ארץ אבותינו. אנחנו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו להחזיר אותנו לארץ אבותינו. יצאנו ממצרים, אנחנו בדרך לארץ כנען. מי זה ההוא שמע בראש המחנה שאתם הולכים אחריו? זה משה. מי הוא משה? הוא מי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי להוציא אותנו ממצרים, כדי להביא אותנו לארץ כנען. ותרשי לי לשאול אותך עוד שאלה. למה אתם חונים עכשיו? הרי פה זה לא כנען. מה יענה האיש? אי אפשר ללכת כל הזמן. צריך לנוח. יש פה חנייה, המקום הזה, סיני, מקום בו לחנות, יש פה מקום גדול. מתי אתם תמשיכו? לא יודע, עוד כמה ימים, כנראה משה יגיד לנו מתי להמשיך את הדרך. ברור? מה לא אומר העברי? הוא לא אומר מה שכל גננת בגן דתי אומרת. באנו לקבל את התורה. מסיבה פשוטה, הוא מעולם לא שמע על זה. הוא לא יודע. עבורו, משה, הוא האיש שההשגחה העליונה שלחה להביא אותם לארץ כנען, נקודה. פסוק ג' כן. נכון, בלב אחד. קורה משהו. נכון, קורה משהו. נכון, אתה צודק. לא חניה רגיל. פסוק ג' זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. למה שיקלטו את זה? אם לא אמרו לי, אני לא יודע. פסוק ג' ומשה עלה אל האלוהים. מבחינה תחבירית זה לא רגיל, הצורה הזאת היה צריך להיות כתוב ויעל משה אל האלוהים. ומשה עלה, לשים את הנושא, את הנושא לפני הנשוא בעברית מקראית, לפי רש"י, מה זה? עוד לפני כן. בוא נגיד זה, בזמן שכולם חונים נגד ההר, משה עולה אל האלוהים. כלומר, כולם עסוקים לתקוע יתדות, לרדוף אחרי עז שברח, להחליף את החיתולים לתינוק. קיצור, הרבה הרבה רעש של חנייה, בינתיים ומשה עלה אל האלוהים. פשוט מנגל, אבל משה עלה אל האלוהים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה זה לעלות אל האלוהים? לאן הוא עלה? אל ההר? לא יכול להיות. איך אני יודע שלא יכול להיות? המשך הפסוק. ויקרא אליו השם מן ההר. אז כלומר כשהוא עלה אל האלוהים, הוא לא עלה אל ההר. כי הרי השם קרא לו מן ההר. אז לאן הוא עלה? עלייה רוחנית, יפה. זאת אומרת, משה הלך והתבודד, או ישב באוהלו, והוא שמע עלה אל האלוהים. ואז תוך כדי שהוא עולה אל האלוהים, הוא שומע את השם. או, אלוהים זה מה שכולם מכירים עד אז, לפני ההתגלות. ויקרא אליו השם, מן ההר, למור. האם משה עלה אל ההר כדי לשמוע את זה? לא. אז הוא שומע מן ההר כל שאומר לו, אבל הוא למטה. ומה אומר לו הכל? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, פירוש הדבר, יש משהו חדש בתוכנית. משהו שלא אמרו עד עכשיו. מה תגיד להם? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וואו, דברים חדשים. זאת אומרת, יש פה תפקיד, בעל אופי דתי, ואוניברסלי כאחד, ממלכת כהנים, גוי קדוש, זאת משימה רוחנית. מה זה קשור לכיבוש ארץ כנען? יותר מזה, זה דבר חדש, שלא שמענו עליו. קוראים לזה במילה אחת, תורה. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. ויבוא משה. אחרי שמשה שומע דבר כזה, הוא מכנס מיד את האנשים הרלוונטיים, את ההנהגה. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, לא לכל בני ישראל. הוא אומר להם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. כלומר, הוא מגלה להם דבר שאולי משה אפילו לא ידע, כי ייתכן מאוד שהוא כן ידע בגלל מה שנאמר בסנה, תעבדו את האלוהים אל ההר הזה, צריך לדון. אבל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לי שבדרך לארץ כנען יש משימה נוספת שמגיעה. עכשיו אני שואל את השאלה. אם אני הייתי שם, מה זה היה עושה לי לשמוע את זה? מה? התנגדות, ולא עוד, אלא חשד שאולי משה בודה מליבו, משקר. כי בעצם, רגע, האיש הזה, אנחנו יודעים בוודאות שהשם שלח אותו אלינו כדי להוציא אותנו ממצרים, ואת זה דווקא הוא הצליח. אנחנו בדרך לארץ כנען, גם זה אנחנו שמענו מאבותינו שזה מה שצריך להיות. פתאום הוא מכניס משהו שלא בתוכנית שאנחנו תקועים איתו בלב המדבר, והוא מכניס לנו את הפילוסופיה הדתית שהוא הגה כשהוא היה בספרייה של בית פרעה, או כשהוא ראה צאן במדיין. בשם מי הוא מדבר? מי זה האלוה שבשמו מדבר? האם בכלל הוא ממציא? ואם נאמר שהוא אכן מדבר בשם אלוה, האם האלוה הזה שמשה מדבר בשמו הוא באמת אלוהי אבותינו? אולי זה אלוה נוסף שעולה טרמפ על זה שאנחנו יצאנו ממצרים. הם מאמינים שהוא שליחו של השם לבצע את מה שהשם אמר לאבותיהם שיהיה, לצאת מארץ מצרים, להגיע לארץ כנען. אבל כל הרעיון הזה תורה, מעולם לא שמענו מאבותינו, לא מאברהם, לא מיצחק, לא מיעקב, לא מיוסף, לא מאמרם, וגם לא ממשה עד עכשיו. כלומר, כל מה שדחף אותנו ללכת אחרי האיש הזה, זה שהוא מקיים את מה שהוא ציווה, שמה שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יעשה. ברור? כלומר, היסוד הדתי כאן סותר את ההכרה שלהם את אלוהי ישראל כאלוה לאומי. בעל משימה פוליטית, אפשר לומר. זה מובן מה שאני אומר? עכשיו, אנחנו נראה איך העם יגיב, באמת. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ולא, מה שאתה אומר. כלומר, הם לא מאמינים לך. לא מאמין. שאתה תגידו, אני ממציא, נכון? קצת סבלנות, ותראו שאני צודק. וישב משה דברי עמל השם, אחרי שהוא שמע את הסירוב הזה. אז הוא אומר, אמרתי להם, לא רוצים. אהה, ככה? ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. נכון. נא לראות ברשי, בפסוק ת' ויגד משה את דברי העם. תשובה על דבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. מה אומר רשי? לא דומה שומע מפי השליח כי מפי המלך. במה זה לא דומה? באמינות. אז זאת אומרת שרשי הבין שהם לא האמינו. תגידו, בסדר, רשי. זלזלו, בבקשה. אבל, כך כותב גם הרמב״ם. הנה. בפרק שמיני של הלכות יסודי התורה. אומר הרמב״ם, משה רבן. לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, כמו ספק. שאפשר שיעשה האות בלת וכישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה, לא להביא ראייה על הנבואה. צרח להשקיע את המצרים, קרא את הים והצילם בתוכו. צרחנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, בקלהם את האבן. כפרו בו עדת כורח, בלעו אותם הארץ. וכן שאר כל האותות, ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה משה, לך אמור להם כר וכר, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר לו את אבותינו, קרא השם את הברית הזאת. ומניין, שבמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו, שהיא אמת שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך, באה וענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה עירור ומחשבה. כן, גם הרמב״ם מבין שהפסוק, כל אשר דיבר השם נעשה לפי זה, הוא ביטוי של סירוב להאמין. על פי שני עדים, רשי והרמב״ם, יקום דבר. או על פי שלושה עדים, גם רבי יהודה הלוי בכוזרי, מאמר ראשון, פסקה ממתת, אומר ממדלת, סליחה. רגע, לא להלחיץ אותי בבקשה. רגע, ממתת, כתוב כך. גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, כלומר למשה, בדקוהו וחקרוהו, הועיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוה עם בשר ודם, ועמדו בספק עם זה עד אשר ישמיע מהאלוה את דברו בעשרת הדיברות. אם כן, העם לא מוכן לאכול לוקשים. מכאן אגב, שאמונה איננה דבר עיוור. אתה לא מאמין בדבר שלא הוכח. לא הוכח, אל תאמין. הרבי יהודה הלוי אומר שני דברים, או שכל, או עובדות. יש לך עובדה, זה גם טוב. בסדר? אם אני אגיד לך, שאם אתה לוקח שני חוטי נחושת, ושם אותם בתוך, מעביר אותם בתוך איזה וקום מזכוכית, ואתה תפעיל שם איזה מגנט שתסובב, וזה מזה אור, שתי אפשרויות. או שאני אשכנע אותך שכלית שזה יכול להיות, או שאני אראה לך בנורה. נכון? בסדר. אבל אם אני מראה לך, זה עובד. לכן אומר, בעבור ישמע, מדברים עם מר, וגם בך יאמינו לעולם. משמע שעד אז הם לא מאמינים בו. מה? נכון, הראייה היא הראייה. עכשיו. לא, הם אמרו ברצינות, לא ברצינות, לא ברציניות. מה? כל דיבר, מה שדיבר השם, לא מה שאתה אומר. ומה דיבר השם? שתביא אותנו לארץ כנען. לא שתכניסנו את הפילוסופיה הדתית שלך. בסדר? עכשיו, לפי זה גם מובן מדוע הייתה התגלות בהר סיני. אבל יש משהו שאני לא מבין. אם זה נכון, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד שני דברים. אם העם כן היה מאמין למשה, מה היה קורה? משה היה יושב בתחתית ההר, נותן את התורה. מה עם התגלות? לא הייתה. ואז מה היה קורה? אנחנו היינו מפקפקים במשה. כי זה בדיוק מה שקרה למוחמד עם הערבים. מוחמד בא, אומר, אלוהים אמר לי. אתם מאמינים? כן, מאמינים. אז הוא התחיל לדבר. לא ביקשו ממנו תוכיח. אז גם אנחנו מתייחסים למשה כמו אל מוחמד, אם לא הייתה התגלות. כן, מה אתה רוצה? נכון, יפה. עכשיו, דבר נוסף, אם באמת זה נכון כל מה שאנחנו אומרים, מה אנחנו צריכים לצפות שהקדוש ברוך הוא יאמר בסיני? אם כבר הוא בא, מדבר ישירות. יפה, הוא צריך להגיד, שלום, קוראים לי יודקה ואבקה, זאת האמת, מה שמשה אומר, שלחתי אותו, רות סוף. במקום זה, מה הוא מדבר? דברים מאוד יפים, זכור את יום השבת, לא תנאף, לא תרצח, דברים יפים, אבל זה לא מה שרציתי לדעת. אני רציתי לדעת אם זה נכון ששלחת את משה, ואשבו את משה, אתה לא מזכיר אפילו פעם אחת בעשרת הדיברות. איך זה יכול להיות? טוב, בואו נסתכל כדי להבין את זה, בפסוק, בפרק כף, פסוק א', בפסוק ב', סליחה. פרק כף, פסוק ב'. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. תחביר, פשוט. מה פירוש המשפט הזה? זה דומה למשפט, אני יוסי, שפגשת אותו אתמול בשוק. אני מציג את עצמי ביחס למאורה של העבר. מדוע אני צריך להגיד לך שאני יוסי? הרי אתמול פגשת אותי בשוק. אני היום לבוש אחרת. אתמול אמרתי עגבניה בשקל, הייתי עם בגדי עבודה, ג'ינס והכל. עכשיו אני עם טוקסידו וגביע שמפניה. ואני מסודר עם ג'ל. ואתה יודע, אני זה שראית אתמול. באמת? אותו אחד. נכון. אומר רש"י, תסתכלו ברש"י על אשר הוצאתיך מארץ מצרים, איפה שרש"י כותב דבר אחר. לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה, ונגלה כאן כזקן מלא רחמים. מה זה גיבור מלחמה? רמטכ"ל. אלוה שבא לכבוש את ארץ כנען. וכאן כזקן מלא רחמים, הרב פיגון, ראש ישיבה, מלא תורה, מלא מוסר, מלא חוכמה. הועיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו שתי רשויות הן. אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, אתה מאמין כבר באלוהי משה המוציא ממצרים. דע לך, אני האלוה המוציא ממצרים, נותן לך את התורה. אם כן, כשמשה אמר לכם שאני נותן את התורה, הוא אמר את האמת. כלומר, בעצם בשביל מה היה מעמד הר סיני? להראות את האחדות בין היסוד הדתי ליסוד הלאומי. בעצם זה, לא אגיד שבגלל זה פסוק ב', כי זה לא המפלגה שלי, אבל זה אומר משהו. כן? שהקושי של עם ישראל היה לתפוס את האחדות המהותית בין התוכן האוניברסלי דתי שהם צריכים לקבל על עצמם, המשימה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, לבין כיבוש ארץ כנען. אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. הערה אחרונה, והיא מאוד חשובה. מבקרי הדת אומרים שההתגלות זה המצאה של הדתיים, כי הם צריכים את זה. הטקסט שמוסרים לנו מקבלי ההתגלות אומר בשמם שהם לא רצו בזה. מעניין. וזאת אומרת שאם בכל זאת הם אומרים שזה קרה, כנראה שהם אומרים את האמת. עד כאן להיום. שלום.